הכל חי אונליין 93fm.co.il עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון, רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ערוכים בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו, איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680 1-700-500-680.
רובי, אתה שומע?
מה תענחום?
נראה לך שיש עוד כאלה שאין להם מנוי לחבורת תרי"ג?
מה פתאום? לא יכול להיות.
ואם בכל זאת יש כאלה?
אז אנחנו בבעיה תענחום, מה עושים?
שיחייגו מהר 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666. וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
דלתות פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
109, למה לשלם יותר? המהפכה בעולם המשקפיים יצאה לדרך, רק באופטיקה 109. קונים משקפיים בדגמים בלעדיים וישירות מהיבואן ומשלמים רק 109 שקלים.
מה?
כן, רק 109 שקלים. ועכשיו במבצע, זוג שני ב-25% הנחה. על מגוון המותגים שבמבצע, אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
עכשיו בשירבית כוכבית 2003, ביטוח רכב גם וגם, גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
שלום, שמי יהודה. גם אני פרסמתי בלוח הארץ ומכרתי.
לוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. דירות, כלי רכב, יד 2 ועוד. חייגו עכשיו 03-80-5x2.
איקונו איקונו, לכנס נשים ענק בבנייני האומה. יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כף ד' טבת, בנייני האומה. המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
הידעת? מי שהשקיע בנפט $1,640 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $14,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו, כוכבית 3886. בסר 3 בני ברק. עקב עומס הפניות הרב, המוקד יהיה פתוח עד השעה 10 בערב. התקשרו עכשיו והיו שותפים להצלחה.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם אתם, כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא שהוא כואב, 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 אבל אנחנו חייבים לעסוק גם בדברים כואבים, כי המטרה הראשונית שלנו בתוכנית הזאת זה לסייע ולעזור לאנשים. ואיתנו נמצאת היום דיאטנית קלינית, נדיה גרינשטיין כהן, שהיא מנהלת את מרכז שיווי משקל, ואחת המומחיות ביותר בתחום של הפרעות אכילה לשני הכיוונים, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב. רציתי לשאול, יש לי נכד בן 4.
כן.
שמנמן, אבל אנחנו לא כל כך יודעים ממה הוא כל כך שמן. הוא בעיקר ניזון מפחממות, לחם, אורז, ספגטי, לפעמים קצת פרי, חוץ מזה הוא לא אוהב שום דבר. ממש שעודת שבת, שיש ריחות, הוא לא מסוגל לשבת על השולחן, ממש מגיל אותו ואיזה ריח. ובשבוע האחרון הוא מקיא, מי מצאי שבת שעבר? עבר שבוע, הילד עדיין מקיא.
הוא מקיא כי מגעיל אותו, או שהוא מקיא כי הוא יכול להיות לא, מרגיש לא. לו טוב?
לא, לא, זה... הרופאה אמרה שנתנה לו אנטיביוטיקה, היא לא יודעת לסרט בדיוק מה זה, אבל התופעה הזאת של כל המאכלים מגעילים אותו, ולא מנסה לטעום שום דבר, ו... תופעה די ארוכה. בתור תינוק הוא ינק, הוא אכל מהכל, אבל באיזשהו שלב הוא... הכל היה לו מגיל ושום דבר, מאוד קשה לתת לו אוכל, הוא אוהב ממתקים בעיקר.
הוא משמין על אף שהוא לא אוכל? אני פשוט רוצה להבין את המקרה טוב.
הוא אוכל מאוד מעט, הוא שמנמן. יש לו כזה קרף גדולה, נראה בנוי טוב.
ילד בן 4.
כן.
טוב, בואו ניתן לנדיה לענות לך, כי זה בשביל זה היא פה.
תודה רבה.
בבקשה נדיה.
אני קצת מסתבכת עם התשובה, כי קשה לי לחשוב על ילד בן 4 שלא אוכל ושיש לו בעיה במשקל.
לא, הוא כן אוכל, רק הוא מאוד, אני לא יודע אם לקרוא לזה סרבן אכילה או אכלן סלקטיבי.
כן, הוא אוכל רק את מה שהוא אוהב, את הלחם הוא אוכל, את החביתה, ביצה הוא אוהב, קצת גבינה, הוא אוכל ממש גרוע.
זה לא נשמע לי שהוא אוכל גרוע, זה נשמע לי שהוא אוכל את כל אבות המזון. אם הוא אוכל לחם זה פחממה, אם הוא אוכל ביצה זה חלבון, אם הוא אוכל גבינה זה חלבון.
הוא לא אוכל עוף, הוא לא אוכל דג.
אני רוצה פה להעיר משהו על הציפייה שלנו כמבוגרים, לראות את הילדים שלנו אוכלים מגוון מאוד מאוד גדול של מאכלים בכל הגילאים. יכול להיות שילד בן 4, אם את חושבת על האפשרויות בחירה שלו, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. דרך האוכל, הוא יכול לבחור מה הוא אוכל. זה נותן לו משהו שמאוד טוב לו איתו, שהוא יכול לבחור את מה שהוא אוכל. עכשיו, הוא אוכל את כל אבות המזון, גם אם הוא לא אוכל דגים, וגם אם הוא לא אוכל עוף, ברגע שהוא אוכל ביצים, והוא אוכל גבינה, והוא אוכל לחם, יכול להיות שהעוף והדגים יבואו אחר כך. הם לא חייבים לבוא ביחד ובאותו זמן.
ירקות למשל, הוא לא נוגע בכלום, לא תפוח אדמה, לא גזר, לא עגבניה, לא מלפפון, כלום.
הוא שותה מיצים?
כן, הוא שותה מיץ תפוחים טבעי.
אז ברגע שהוא שותה מיץ תפוחים, הוא נוגע בפירות. יכול להיות שאת הירקות...
כן, הוא אוכל תפוח, הוא אוהב למשל חמוציות, הוא אוהב שקדים, הוא אוכל.
חמוציות, ילד משוכלל.
ככל שאנחנו מדברות יותר, אנחנו מגלות שיש בעצם מגוון מאכלים שהילד אוכל, שאולי זה לא מושלם. אני מסכימה איתך. ואולי היינו רוצים לראות אותו אוכל הרבה יותר דברים, אבל אני לא יודעת אם יש פה בעיה או לא. זאת שאלה, אני באמת לא יודעת לענות לך על זה.
שווה לעשות מזה עסק בגיל 4?
אני לא בטוחה. אני חושבת שאם הילד גדל ומתפתח בצורה רגילה, ואין שום בעיה, והוא באמת אוכל מגוון, אולי שונה מהמשפחה, אבל הוא אוכל את כל אבות המזון, אני לא בטוחה. אבל אם לא רגועים, אז צריך לבדוק. השאלה היא גם עניין של הרגשה. תראה, אם המשפחה לא רגועה ורוצה לבדוק, היא חייבת לבדוק. צריך שיהיה שקט, נפשי, קודם כל.
כן, אבל לפעמים את יודעת, אני רוצה לדבר על עוד אספקט בתוך השיחה הזאת. לפעמים יש גם קושי לאימא, אני לא אומר את זה על המקרה שלך כמובן, אני אומר את זה, מדבר על משהו כללי. שיש לאימא קושי, יכול להיות שהרדיו שלכם דולק שם ושומעים קצת הד?
לא.
לא. אני אומר שיכול להיות שלאימא יש בעיה שהיא לא יכולה לבשל שני מטבחים, והיא רוצה שכולם יתיישרו לפי הקו שלה. אני זוכר שפעם סיפרה לי איזו אישה שבעלה מאוד רגיש לנטרן, למלח, מסיבה שיש לו בעיה בכליות, והיא סתם תראה לי, לא בתלונה, שזה נורא קשה לבשל שתי בתים, כי היא ממש צריכה לבשל שתי מטבחים, משהו לאבא שהוא בלי טעם, כאילו, כי אי אפשר להשתמש בדברים של מלח, ומשהו למשפחה אחרת. עכשיו, יכול להיות שבאמת הורים אומרים, תשמע, אתה גדל בבית, אמא לא צריכה לבשל לך משהו מיוחד, וזה יכול לבוא אולי גם ממקום משפחתי בעייתי. ולכן אני ככה הייתי אומר ש... כמו שנדיה אומרת, אם הוא מתפתח והוא אוכל את כל אבות המזון, אז זה שהוא ממש לא אוכל דגים ועופות, נו, אם ימשיך, אפשר
הוא
לקחת...
הוא אוכל מאוד מעט, הוא יכול להיות צווה מפרוסת לחם עם ביצה, אם זה מספיק לילד בן 4.
זה תלוי מה אוכל בשאר היום, את יודעת, שאלה כזאת, אני רוצה אולי לענות מכיוון אחר. הרבה ילדים רעבים כשהם יוצאים מהמסגרות, אבל הרגע הם אכלו, למה הם רעבים? ואז באמת ההורים חושבים שאולי הם לא אכלו מספיק, אולי הם לא קיבלו מספיק אוכל במסגרת, אבל זה לא נכון. ילדים רעבים לאורך כל היום, בשעות שונות, לפעמים מספיק להם פרוסת לחם עם ביצה, לפעמים הם צריכים הרבה יותר אוכל, הילד יודע כמה אוכל הוא צריך לאכול כדי לסבוע. אני חושבת שאפשר אולי לסמוך עליו קצת יותר. אבל אני רוצה להתייחס למשהו, מה שאמרת שהוא נגעל מאוכל. אני חושבת שזה אולי המקום שמורה יותר שאלות. אם הוא נגעל מאוכל, לא משנה כרגע מה הסיבה, הוא הרי לא יאכל את האוכל הזה. ויכול
לא, הוא לא מסוגל לשבת על השולחן, הוא הולך לחדר אחר, הוא אומר מגיל.
בסדר.
אז הוא עושה לו רע והוא הולך.
בסדר, אז יכול להיות שיש לו איזושהי רגישות לריחות, יכול להיות שזה ילד שיש לו רגישות יתר לדברים מסוימים, יכול להיות שקשה לו לשבת עם הרבה אנשים ליד השולחן, יכול להיות שאנחנו לא מדברות פה על אוכל בכלל, אבל עוד פעם, אם הילד מתפתח ואוכל את כל אבות המזון, ואין לו שום בעיה שצריך לטפל, הייתי מחכה עוד קצת וחושבת על זה אם בכלל להתערב.
למרות שיש פה, את יודעת, כיוון אחר, שולחן שבת, הילד כאילו לא בתוך חוג המשפחה, צריך אולי כן לבדוק את זה, אבל ודאי לא ב... אני לא אגדיר את זה כפניקה, אבל בוודאי לא ב... בלי לחץ, בלי לחץ. הילד במצב טוב, בלי לחץ. יש דבר אחד שהייתי רוצה להכניס ולהוסיף פה, באחד התוכניות שדיברנו על הפרעות קשב וריכוז, אז דיבר פה אחד המומחים, דוקטור עודד פוזננסקי, שלצערנו הרב כבר לא איתנו היום, איש יקר ונפלא, שבגיל ממש בשנות ה-40 לחייו, פתאום נפל ונדם ליבו, היה מנהל חדר המיון, או שהוא נהג לקרוא לזה חדר הטראומה, בבית חולים הדסה עין כרם, והוא דיבר על מרקמים של אוכל, שילדים עם הפרעות קשב וריכוז לא יכולים לסבול, כשם שמאוד קשה, קשה להם עם התווית שבגופייה, או כל תווית אחרת בגוף שמפריעה להם, אז הוא דיבר למשל, אני שאלתי אותו, עלתה פה אימא לשידור, ודיברה על ילד נורא מוזר שלא אוהב גלידה. איזה ילד לא אוהב גלידה?
זה דווקא הוא מאוד אוהב.
אוקיי, טוב, יפה. טוב, אז לכן אני אומר, אני רק הכנסתי את זה כאינסרט, שיש מציאות כזאת שלפעמים ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, יש להם בעיה עם מרקמים מסוימים שעושים להם מאוד לא טוב.
מה זה קשור לקשב וריכוז, לא הבנתי.
למה זה קשור לקשב וריכוז? כי למה קשור התווית של הגופייה לקשב וריכוז? זה גורם להם כנראה להסחות, לא יודע להסביר את זה, אבל זו מציאות שאנחנו ראינו, ואת יודעת, הורים מתקשרים ומדווחים על זה, כנראה שזה קשור לעניין.
הבנתי.
טוב, אז לא לדאוג, הילד שלכם קטן וחמוד ושמנמן, תנו לו הזדמנות ולא לפתח מזה עניין, בסדר?
אוקיי, תודה רבה לכם.
טוב, תודה שעלית לשידור, ואנחנו נמשיך...
לילה טוב.
לילה טוב. טוב, אנחנו נמשיך לשאלה הבאה, יש לנו עוד מאזין? נמשיך לשאלה הבאה. טוב, רציתי לשאול על בעיה הפוכה ממה שהרב העלה. כמו שהרב אמר, אכילה רגשית. אני חושבת שזה בעקבות דיאטה, בסוגריים מבוקרת ביותר, שעשיתי בעבר, ועכשיו אני מנסה לפצות במרכאות על זה, והאכילה הזו קורית לי בזמנים של מבחנים, עומס לימודים וכו' וכו'. מה אפשר לעשות והאם אפשר בכלל לטפל בזה? נדיה, שואלים פה על אכילה מתוך לחץ, לחץ לימודים, עומס, נו, מה?
איזה כיף זה לעשות הפסקה של לימודים עם אוכל.
מה זאת אומרת?
אתה לומד, שעות על גבי שעות, מתכונן למבחן, לא בא לך להמשיך, אז אתה עושה הפסקה. ומה יותר טוב מהפסקת האוכל? מה יותר טוב מהפסקת האוכל? זה נותן הפוגה.
כן, זאת אומרת, לא, אבל היא בטח מדברת על נשנוש תוך כדי, נכון?
לא, בוודאי, אני מבינה על מה היא מדברת. אני חלילה לא רוצה להמעיט בערך השאלה, ובוודאי שיש פה שאלה ששואלת גם לגבי דיאטות. האם האכילה היא פיצוי על דיאטות שנעשו בעבר? כי בדיאטות בדרך כלל נהוג לצמצם אכילה ולאכול, ולא לאכול מאכלים שמאוד אוהבים. והאם מישהו שעשה דיאטה מפצה על זה רגשית אחרי זה, באכילת יתר של דברים שאולי הוא לא אכל בזמן הדיאטה. הבנתי את השאלה נכון? כי אני רואה אותך קצת מהרהר.
לא, אני אגיד לך, תראי, לא. כי אני חושב שיש פה יותר משאלה אחת. היא כאילו שואלת שאלה ונותנת כיווני תשובה. בוא נקריא את זה עוד פעם. אוקיי. רציתי לשאול על בעיה הפוכה. אכילה רגשית. אני חושבת שזה בעקבות דיאטה מבוקרת ביותר שעשיתי בעבר, ועכשיו אני מנסה לפצות על זה. והאכילה היא בעיקר בזמנים של עומס לימודים, וכולי. אז היא כאילו נותנת, היא אומרת שאולי זה קשור לדיאטה שהיא עשתה, והיא נותנת נתון שאומר שהאכילה היא בעיקר בתקופות של עומס ולחץ.
זאת אומרת שהלחץ בעצם הוא גורם לאכילה, והאוכל עוזר להירגע. זאת אומרת שיש משהו באכילה הזאת שמרגיע, שמנחם, שנותן אולי באמת איזושהי הפסקה, שנותן אפשרות קצת לנשום בזמן של לחץ, או להסיט את החשיבה מהמקום של הלחץ. הרבה פעמים כשאנחנו אוכלים, אנחנו חושבים על האוכל, ולא בהכרח על מה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו בלחץ, ואנחנו לא רוצים לחשוב על הסיבה שאנחנו לחוצים ממנה, אנחנו אוכלים.
זה קוראים לזה נשנוש? מה ההגדרה של נשנוש?
נשנוש זה משהו שמתחשק לך לאכול, כשמתחשק לך לאכול אותו בין ארוחות. אני לא חושב שזה הגדרה.
לא, אבל יש אנשים שלאורך כל היום מנשנשים.
אנשים שלאורך כל היום מנשנשים, הייתי...
זה סוג של תעסוקה, לא?
זה סוג של תעסוקה. זה סוג של תעסוקה, זה סוג של... זה סוג של תעסוקה. זה איזשהו צורך להרגיש כל הזמן משהו, לטעום כל הזמן משהו.
זה כמו אישון? יש אנשים שמעשנים, ואתה רואה שמפסיקים לעשן, הם מתחילים לאכול.
כן, אבל זה שינוי של הרגל, זה לא בכך אומר שזה עובד גם הפוך. אם הפסקת לעשן ובגלל זה אתה לא מפסיק לאכול, קשה לך לעצור לאכול כי אתה משתמש בזה באוכל, זה לא אומר שהפוך הזה גם נכון. אני חושבת שהמקום הזה של הפיצוי הוא נכון, הרבה אנשים משתמשים באוכל כפיצוי על כל מיני דברים.
מה אנחנו נותנים לאישה הזאת רעיון? הרי היא עשתה כבר דיאטה והיא השיגה ברוך השם כנראה הישגים. אז מה אנחנו נותנים לפתרון? אבל אולי נעשה את זה אחרי שאנחנו נעלה לטלפון, כי מישהו ממתין לנו על הקו. הלו? הלו?
כן.
שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. וברכה ושלום.
שלום לך כבודו, איך אפשר לעזור?
שמע, אני אגיד לך את האמת, איך אפשר לעזור? האמת, אפשר הרבה לעזור. אני לא יודע אבל איפה להתחיל את העזרה בקטע שבעיה של הבעיה.
אז בוא תנסה, אתה יודע, לומר לנו למה עלית לשידור. אתה מדבר על ילד, על עצמך.
אני מדבר על עצמי. אני בן 43. אני שוקל כיום לאחר... שוקל כיום 150 קילו. גובה 1.76 מטר. ואני סובל מאכילת יתר, בפרט בשעת כעס ועצבים ולפני ואחרי, ואני שוקל וחרד לגורלי, חרד לגורלי, חרד לגורלי.
אתה אמרת אחרי והפסקת, אחרי מה עשית איזה פעולה אחרת?
לא, אני אגיד לך גם משהו, כן, עשיתי הרבה פעולות. אבל גם הפחד שלי, אתה אמין, הפחד, יש לי מין פחד. אתה יודע, הציעו לי כל מיני פתרונות, אתה יודע, קומנציונליים, לא הייתי אקרא, איך שאתה רוצה, תקרא להם בריאטרי.
ניתוח בריאטרי, כן.
כן, בריאטרי, ניטרלנו, עשינו, אתה יודע. אני עברתי מסכת ייסורים קשה, אני אחרי תאונת דרכים מ-2009, קשה מאוד. שנפצעתי בעקבות כך, ואני עם פלטינות בשורש כף רגל ימין, חמש ברגים בכף רגל שמאל, שורש כף יד ברגים, פה ולסת ימין ושמאל ברגים, מרפק ברך ימין ברגים, וחוץ מזה קיבלתי את כף לב גם. לא תאמין גם, לא תאמין. שלוש סנדים פלוס קוצב לב. שם המחשב איפה נפלתי, כולה
בן 43. בטח גם המשקל הכבד מאוד מכביד על הרגליים, שבטח מאוד כואבות לך.
אני לא יכול לדרוך על הרגליים בכלל. אתה יודע שאני אומר לאמא שלי, מתי ירד גשם, מתי לא. אני אומר לאמא, מגיע קרה. אמא, תשמעי טוב טוב, תכין את זה.
בגלל הכאבים שהרעומטיים.
אתה יודע מה אני עכשיו בשידור חי? מגיע קרה כזאת. תראה מה זה, בבוקר חם שמש, מגיע ארבע אחרי צהריים, פאק, מגיע פתאום ערב סגרי. נכון, כמו עכשיו. עכשיו זה כלום עוד, זה כלום. ומחר יהיה יותר קר. אני אומר לך.
אתה מרגיש את זה בעצמות?
אני מרגיש אותם בפלטינות. אני מרגיש אותם, בפלטינות.
רומטיזם.
מה?
קוראים לזה כאבים רומטיים. טוב, אז בוא נראה, אז רק שנייה, אני מעריך שאם אתה כבר נמצא גם אחרי התקף לב...
אני בשידור עכשיו,
כן, כן, בוודאי.
באיזה, ברדיו קול חי, לא?
כן, כן.
למה אמא שלי לא שומעת אותי, אבל סתם?
זה שאלה מצוינת. זה ש... כן, אבל אם היא תדליק את הרדיו, אנחנו יכולים... אם תדליק את הרדיו, אנחנו יכולים לשמוע כפול, אז אם היא בחדר אחר... רגע, עכשיו אנחנו לא, שתסגור את הרדיו.
כן, כן.
אי אפשר ככה עם רדיו פתוח, כי אנחנו...
לא, יצאתי.
בסדר, טוב.
עכשיו בסדר.
בואו נטפל בבעיה שלך, כי אתה מדווח באמת על קושי גדול וניתוח. אני שומע שאתה גם מעשן?
מעשן, כן, מעשן. אבל האמת שהייתי מעשן קצת הרבה יותר. וירדתי לפחות קופסה היום.
טוב, אני חושב שאתה צריך תוכנית, כי אתה יודע, כי גם אישון וגם משקל כל כך כבד, ואחרי התקף לב.
אבל אתה רוצה להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו. תשמע, איך קוראים לך אמרת גבריאל?
אריה.
איך?
אריה.
אריה, גור אריה יהודה. תשמע, אריה זה אריה, קיצור. תשמע אריה, תשמע טוב. אני הייתי מושפז שנה האחרונה כמעט 14 פעמים בעקבות הלב וקוצב לב, ואחרי זה מחלה של מעיים בקוליטיס. ושכבתי מטופלים בחדר לידי שאמרו ניתוח בריאטרי, היום קוראים לזה בריאטרי, מחר קוראים לזה ניטרלנו, ומחרתיים אתה בקבר. תאמן. עכשיו, למה קוראים לזה שרבול? למה זה שרבול?
כן, אני יודע למה קוראים לזה ניתוח שרבול.
תחתוך את שלושת רבעי לפח, תשאיר שרבול. זה מה שעושים למעיים שלך. חותכים לך את המעיים כתפוח, מתפוח לשרבול. ואז ראית פעם ילד בגיל 6 אוכל בגט, אין דבר כזה. נכון? אין דבר כזה. ילד בן 6 יכול לאכול בגט, לא יכול בקושי לאכול חצי פיתה. ואז מתחילים הבעיות, שומעים על הצלחות, שומעים על בעיות.
איך אמרת שקוראים לך?
אני קוראים לי אייזיק.
אייזיק, תשמע. מאחר ואנחנו מנסים פה לפתור בעיות, אז אתה יודע, אני לא שומע שאלה, אני שומע כל מיני דעות, ואני חושב שבאמת במקרה מורכב כשלך, כדאי מאוד ועדיף ללכת לטיפול מקצועי, כי לא נוכל לעזור בדבר שהוא כל כך מורכב, זה גם לא אחראי אדם אחרי התקף לב, וכל כך הרבה ניתוחים ובעיות, שאנחנו ניתן פה עיצות במקרה כל כך מורכב. אז באמת, תודה שעלית לשידור. אנחנו ממשיכים הלאה. נדיה, אנחנו היינו באמצע... ככה תיאור של הבעיה ומה ניתן לעשות. אני רק רוצה, לפני שאנחנו נמשיך בזה, רק בואו נסיים עם השאלות, כי יש לנו אנשים ששואלים, אז יש לנו פה תודה אחת לדעתי, אני רוצה להודות לכם על הנושא הזה, אני כמעט הייתי בסרט הזה גם, ואם לא אבא שלי ששמר עליי, זה היה עלול להיות מסוכן, אז טוב שיש לך אבא חכם ששמר עליך. יש לנו עוד שאלה שכנראה קשורה לאירוע שקרה היום, אירוע מאוד מאוד מצער. האם ואיך מדברים עם ילד קטן על פטירה טרגית של חבר בתאונה, והאם להשתמש בו כדוגמה לזהירות בדרכים? אז היום כידוע, ילד אני חושב בגיל 4 נהרג מפגיעה של אוטובוס בביתר, כשאחיו בן ה6 ראה את התאונה הקשה הזאת, השם ישלח נחמה למשפחה. בהחלט שניתן בלי להפחיד, ואני מדגיש בלי להפחיד את הילד, לדבר על כך שצריכים וחובתנו להיזהר בדרכים. ניתן להסביר לילדים את מקומות הסכנה, כמו לעבור במעבר חצייה כשרכב מסתיר ולא רואה, והילד לא רואה את הכביש, אם הוא פנוי או לא. ילד עד גיל 9, ללמד אותו שזה לא בושה לחצות עם אדם מבוגר, ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, ובתוך חובת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם שלנו ההורים, חובה לקחת ילד וללמד אותו איך חוצים כביש בביתך. זו אחריותנו כהורים, זה תפקיד שלנו, ואנחנו חייבים לעשות את זה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לעוד אתנחתא מוזיקלית אחרונה למשדר הזה, ומיד מיד שווים.
לכל חי רצון עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
חוגגים אירוע, בר מצווה, חתונה, יום הולדת, הילד נהיה אבא של שבת. התוכנית קוביס מוקיר שבת מזמינה אתכם לספר על השמחה שלכם או להפתיע חברים ולזכות בפרסים משמחים במיוחד.
יו יו יו, איזה כיף, כמה פרסים!
השאירו פרטים ב-1-952-92-93, הקישו אחת ואחר כך שלוש, ואולי תקבלו מקובי מתנה וגם...
תנו לו קוסמה!
לקובי, כל הכבוד, קובי.
קוביס מוקיר שבת עם קובי סלע, כל שישי ב-12. השיחה בעלות 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר.
איקונו לכנס נשים ענק בבנייני האומה. יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כ"ד טבת, בנייני האומה, המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
מאירים את תל אביב. איחוד הכוללים הנדיר בתל אביב יוצא לדרך. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב, בברכתם ועידודם של גדולי הדור. האירוע ובו 70 פרסים. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו איחוד של פעם בחיים. 1-700-500-680.
רובי, אתה שומע?
מה אתה אנחום?
נראה לך שיש עוד כאלה שאין להם מנוי לחבורת תרי"ג?
מה פתאום? לא יכול להיות.
ואם בכל זאת יש כאלה?
אז אנחנו בבעיה, תאנחום, מה עושים?
שיחייגו מהר 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666. וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
סנובון רייב, משהו נפלא קורה לסבוני האסלה. סנובון רייב, סדרת סבוני אסלה מבוסמים, המבצעים 5 פעולות בכל הדחה. מנקים, משמידים חיידקים, מסירים אבנית, מנטרלים ריחות ומפיצים באוויר ניחוחות נהדרים. סנובון רייב, מה הבעיה? קחו סנו.
שלום, שמי יהודה. גם אני פרסמתי בלוח הארץ ומחרתי.
לוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. דירות, כלי רכב, יד 2 ועוד. חייגו עכשיו, 03-80-5x2.
מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון, רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ארוחים, בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו, ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680. 1-700-500-680.
הידעת? מי שהשקיע בנפט $1,640 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $14,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חגו, כוכבית 3886. פריים ברוקר, בית השקעות חכמות.
בסר 3 בני ברק. עקב עומס הפניות הרב, המוקד יהיה פתוח עד השעה 10 בערב. התקשרו עכשיו והיו שותפים להצלחה.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם בתוכנית מרתקת בעיניי, שנותנת מענה לשאלות המאוד קשות שאנשים שואלים, ואיתנו היום אחת המומחיות בדור הזה. נדיה גרינשטיין כהן, שהיא מנהלת את מרכז שנקרא שיווי משקל, שהיום לא נדבר על המרכז שלה, כי לא יהיה לנו את הזמן מן הסתם. אבל כן, אנחנו צריכים להמשיך ולדבר על הנושא שהתחלנו, איך זה מתחיל. יש לנו טלפון, הלו?
כן.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
לילה טוב.
רציתי לשאול, לילה טוב, אם אנורקסיה יכולה במשך הזמן לגרום להפרעה במוח?
להפרעה במוח? מה הכוונה? בוא תעזרי לנו קצת.
לפגיעה במוח. כאילו אם זה יכול לגרום למצב נפשי כמו סיזופרניה.
כן, טוב, התשובה היא כמובן שכן, אבל בוא ניתן למומחית שלנו להגיד איזה נזקים יכולים לקרוא למוח ממצב של תת תזונה. אני חושב שהמילה אנורקסיה היא קצת רחבה, ואני חושב שההבדל צריך להיות האם בן אדם נמצא בתת תזונה, או שהוא נמצא עם הפרעת אכילה, אבל בוא ניתן לה לדבר על כל הדברים המאוד מקצועיים האלה, בבקשה.
אני רוצה אולי להתחיל מדוגמה של משהו שראיתי באמת באשפוז על ההשפעה של תת תזונה ואנורקסיה על המוח. הייתה בחורה שהגיעה עם הפרעה אובססיבית, שהיא כל הזמן הייתה צריכה לנקות ולסדר ברמה באמת שהיא לא יכלה להפסיק, היא לא ישנה, היא לא נחה, היא כל היום סדרה ונקטה וסדרה ונקטה והיא הייתה בתת משקל. וככל שהמשקל שלה עלה, ההפרעה הזו ירדה. לראות דבר כזה לאורך הזמן, כשעבדתי בבית חולים, זה היה מאוד מפתיע, כי באמת ראיתי את הקשר הישיר בין הפרעת אכילה ותת תזונה, במקרה הזה להשפעה ישירה למוח, ולשינוי התנהגותי מאוד קיצוני עם ההזנה מחדש. אז קודם כל כן, הפרעת אכילה שקשורה בהרעבה, בהחלט משפיעה למוח, היא יכולה לצמצם את המוח, אם אנחנו יכולים לדבר במושגים כאלה.
מה זה, לצמצם את נפח המוח, את הגודל שלו?
בוא נגיד שהיא יכולה להרוג תאים במוח, התאים לא מתחדשים באותו קצב.
צריך להגיד שתאים מתים במוח כל הזמן.
בדיוק.
רק הם צריכים להתחדש, ואם אין את הכוח של מה שיחדש אותם, אז המוח נשרף.
לא יודעת אם הוא נשרף, אבל הוא עובד פחות טוב. אנחנו יכולים לראות הפרעות מאוד קשות בריכוז. למשל, אם בן אדם היה רגיל לקרוא, או ללמוד, והיה לוקח לו, נניח, ללמוד
קטע מסוים בזמן נתון.
קטע מסוים בזמן נתון, אז פתאום לוקח לו לקרוא את אותו קטע, או ללמוד את אותו קטע בפי 3, 4, 5, או 6 מהזמן. זאת אומרת, שהוא מבלה הרבה יותר זמן מול הכתוב, ולא מבין אותו. גם בשיחה, יש בלבול בשיחה, אתה מדבר עם מישהו ואתה מקבל תשובות.
לא מאורגנות.
לא מאורגנות, לא בחכונות על השאלה שאתה שאלת, אבל זה לא מתוך חוסר הבנה, אתה רואה שהבן אדם מבריק, הבן אדם מבין בעצם, אבל הוא לא מצליח לארגן.
קופצים מנושא לנושא.
לא מצליח לארגן את התשובה בצורה קוהרנטית שניתן יהיה להבין אותה.
אבל אני חושב שהמאזינה שלנו רוצה לדעת, האם הנזק הזה הוא נזק ש... one way ticket, מה שנקרא, הוא נזק שהולך לכיוון אחד וחס וחלילה אי אפשר להשתקם ממנו, או שהנזק הזה הוא מצב קיים בזמן התת תזונה, אבל כשהתזונה חוזרת והבן אדם מוזן נכון, הוא לא בתת, אלא הוא בתזונה נכונה, אז המוח חוזר לתפקד, או שיש פה נזק בלתי הפיך?
אני רוצה לומר תמיד שזה הפיך, אבל לצערי לא, יש מקרים שזה בלתי הפיך, זה לא תמיד הפיך. בהרבה מן המקרים, אם תופסים את זה בזמן ומזינים, הכל בסדר והכל חוזר לקדמותו. אבל אם מדובר על שנים של הרבה, אני לא מדברת עכשיו על אפיזודה של שנה, שנתיים או משהו כזה, אבל יש נשים וגברים שסובלים מהמחלה שנים, שנים מאוד מאוד ארוכות, 10 שנים, 15 שנים.
הייתה פה שבוע שעבר,
לא תמיד הפך.
מאזינה, שהיא אומרת שהיא 30 שנה כבר סובלת מאנורקסיה. 30 שנה זה המון. אבל הייתי רוצה אולי להעיר למאזינה, ואני לא רוצה לפתח את הנושא, אבל אני רוצה לומר אותו, שיש עוד מערכות בגוף מלבד המוח. ויש מערכות שיכולות להתקלקל, נקרא לזה ככה, לבלי שוב. ולכן הבעיה של אנורקסיה זה בעיה לא של אנורקסיה, סליחה. בעיה של תת תזונה זה בעיה אקוטית שצריכים לטפל בה. אני לא מדבר כבר על דברים כמו פרפורי חדרים בלב, על אוסטאופרוזיס, עצמות שנהיות חלולות ואין להם את מספיק הסידן, על מערכות שקשורות בהקמת משפחה, כל מיני מערכות שהגוף תכלס צריך את האזנה. בלי הדלק הזה מערכות נפגעות. צדקתי, נדיה?
כן, אפשר לצערי להוסיף עוד פגיעות, כמו נשירת שיער, שזה אולי תופעות יותר מיידיות שרואים, יכולה להיות פגיעה בשיניים, עד שזה תופעות שבדרך כלל לא מרבים לדבר עליהן, אבל רופאי שיניים הרבה פעמים מזהים הפרעות אכילה. והנזק, פה אני רוצה להיזהר ולומר, כי הנזק, אנחנו לא יודעים מראש אם הנזק הפיך או לא, ואני חושבת שזאת הסכנה הכי גדולה. שיש אנשים שהמשך של המחלה הוא לא תמיד קובע אם הנזק הוא הפיך או לא הפיך.
כן.
לפעמים זה הרבה עניין של מזל.
בוא נשאל את המאזינה למה היא שואלת את זה. הלו?
למה אני שואלת? כי זה נוגע לי. כאילו זה מישהי קובעת משפחה. וזה היה זמן של אנורקסיה של שנה וחצי. כאילו זה היה ממזוכיסטיות, התנקמות עצמית. ואחרי כן זה נהפך לבולימיה.
בולימיה. אולי רגע המומחית שלנו תסביר למאזינים מה זה בולימיה, כי לא כולם יודעים?
בולימיה זה מצב שאוכלים ומתרוקנים בכל מיני צורות כדי לא להחזיק את האוכל בבטן.
כמו שאמרנו בפתיח.
כמו שאמרנו בפתיח. אני רוצה לומר
אוכל ללא הפסקה.
אני רוצה לומר רגע משהו על המעבר, כי את העלית פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שלפעמים כשאי אפשר יותר להחזיק את הרעב ומתחילים לאכול ואי אפשר להחזיק את האוכל, בעצם הסימפטום מתחלף, הסימפטום מתחלף, המחלה לא עוברת.
קוראים לזה בולמוס, לא?
לאכילה קוראים בולמוס, כן, אני, אחת הסיבות שאני לא רוצה להשתמש בפרטים או במילים יותר מדי מקצועיות, גם כי הן לא תמיד מובנות, אבל גם לא לתת רעיונות. כי יכול להיות שיש מאזינים שילמדו מזה משהו שאולי לא צריך ללמוד, למדנו שיש לפעמים אפקט מדבק, בשיחה יותר מדי מפורטת על התסמינים של המחלה. לכן אני קצת נזהרת. לא חלילה מתוך חוסר רצוננות. והמעבר הזה בין אנורקסיה שידועה כערבה, שלמעשה אנורקסיה זאת מילה שכוללת הרבה מהפרעות האכילה, לבולמיה, שזה סוג אחר של ערבה, היא תהליך התפתחותי של המחלה, וצריך לנסות לעזור לה לעצור את זה, להביא אותה לטיפול.
המחלה לובשת צורה ופושטת צורה וכן הלאה.
כן.
איך אני יכולה לעזור?
אני חושבת שתראי, אם את יודעת את זה כי סיפרה לך, או את יודעת את זה כי גילית, או איך את יודעת שיכולה? בדרך כלל מסתירים את זה מאוד טוב.
מה אומרת זה? זה אני נמצא בתוך הבית.
בסדר, אבל היא יודעת שאת יודעת? כי לא תמיד...
בוודאי, כן.
זה נושא מדובר, אני מבין.
אז אם זה נושא מדובר, אז קודם כל...
מדובר ולא מדובר. ונאמר שיש דברים שלא, לא גלויה.
לא גלויה, אבל...
אבל היא יודעת שאני יודעת.
האם דיברתם על זה שהיא יודעת שאת יודעת, או שאת יודעת ש...
כן, כן, בהחלט, בהחלט.
וזה דובר ממקום של ניסיון לקחת לטיפול, או ניסיון לבדוק איך אפשר לעזור, שנתקלת בהתנגדות גורפת לשיחה?
לפעמים כן, לפעמים לא, דווקא כן רוצה לעזור לעצמה. אבל זו, אני רוצה גם כן לדעת איך, מה. אני יכולה כן מצידי לתאום.
איך את יכולה לעזור לה להגיע לעזרה?
מותר לנו לדעת רק לצורך השיחה. מה הקשר שלך אליה? כי את יודעת, לפעמים מה שחברה יכולה לעשות, הורה לא יכול לעשות, כי עם הורה כבר יש כל מיני קונפליקטים.
הורה.
טוב, זה באמת משנה את השיחה ואת הגישה. עוד רגע תשמעי מנדיה, כי כשמדובר באימא, צריך לדעת כמה מטענים שליליים כבר יש בין ההורה לילד, איך התנהגו עד היום, כמה הנושא טעון, בת כמה בת, כמה זמן זה כבר דוגר, וכולי. אז בוא ניתן לנדיה ככה קצת לכוון אותה, כי אני מבין שהיא עוד לא הייתה בטיפול, ככה זה נשמע מהסיפור, היא לא הייתה משהו מסודר, באיזה טיפול מסודר.
כן, כן הייתה.
כן הייתה? אז בוא תפרטי לנו קצת, כי אנחנו...
רק הייתי מהנדיסה מעבר לאתר, איך אפשר כאילו להתייעץ.
בהחלט, בהחלט שאפשר. נדיה, בעזרת השם, תוכל גם לענות שלא רומה על גלי האתר. אבל בוא ננסה ככה קצת אולי, נדיה, לא בשביל המקרה שלה. בוא, את תישארי על הקו ואנחנו נדבר בינינו על איך ניגשים לסוגיה כזאת, כי דיברנו הרבה על התסמינים ועל הבעיה. בואו נתחיל בזמן המאוד קצר שנותר לנו כ-10 דקות, אפילו קצת פחות. איך ניגשים, הורה שגילה דבר כזה, איך ניגשים בצורה בריאה ונכונה מהרגע הראשון, בלי לעשות טעויות, אם יש דבר כזה?
מהרגע הראשון. אני חושבת שקודם כל להורים נכנסים קצת להלם. ואני חושבת שהתגובה הראשונה היא תגובה של חוסר הבנה, בלבול וכעס. אני חושבת שזה מאוד נורמלי.
והרבה שינויים. הרבה שינויים בדרך. מה, תעשי מה שאת רוצה, זה החיים שלך, תמות אם אכפת לי, או חס וחלילה, אובר טיפול, ועוברים, ככה תיאר פה האבא שבוע שעבר, שמעבר מקיצוניות לקיצוניות, כמו שאת אומרת, עם המון כעסים.
עם המון, וגם עם המון ניסיון לעזור, ואז פתאום מתחילים לעקוב אחרי הבן או הבת, או מתחילים לראות את ההתנהגות, ואני חושבת שהנקודה הכואבת זה שמפסיקים לסמוך על הילד או הילדה, לא מאמינים לסיפורים יותר, לא מאמינים שהם עושים את מה שהם אומרים שהם עושים, אם הם אוכלים, לא מאמינים להם שהם אוכלים, אם הם לא מקיאים, לא מאמינים שהם
מקיאים. למה את כן מאמינה?
אני אגיד לך, אני חושבת שתראה, קודם כל בתור מטפלת יותר קל לי מאשר להורים.
ברור, אצל הורים זה מה שלכן שאלנו, כי הורים זה אחרת.
ואני יכולה לעבוד רק עם מה שמביאים לי לחדר, זאת אומרת, אם לא מספרים לי, אני לא יודעת. הורים הרבה פעמים יודעים הרבה יותר מאשר מטפלים מבחינת מה שקורה, ולכן צריך להיעזר בהורים ולשאול את ההורים מה הם רואים בבית. אבל אני חושבת שצריך לגשת לזה קודם כל, באמת מהמקום של השיחה, לבוא ולהגיד, אני רואה שיש בעיה, אני רואה שקשה לך, איך אפשר לעזור לך. ברור שבהתחלה תהיה התנגדות, אולי אפילו הקלה, יש נערות ונערים שכשמתחילים לדבר איתם על זה, התחושת הקלה היא כל כך גדולה, כי הם כבר לא צריכים לשמור את הסוד שיש להם בעיה. וצריך לקחת גם את זה בחשבון, ואז לחשוב באמת, איזה עזרה הם יכולים לקבל, מי נמצא בסביבה הקרובה שאפשר לפנות אליהם, ולשאול איפה אפשר לקבל עזרה, אם זה יועצת בית הספר, שהרבה פעמים יודעת למי לפנות.
כן, אבל יועצת בית הספר לא נרצה לערב אותה. תדע,
אוקיי,
זה קצת רגיש.
אתה צודק.
אחרי זה היא תצטרך הרבה מאוד זמן לנסות
צודק.
למחוק את כל מה שיועצת בית הספר כתבה.
אז אפשר לפנות לקופת חולים.
אמרתי את זה בצורה עדינה.
לא, לא, אני מבינה. אז אפשר לדבר, אפשר לפנות לקופת חולים בצורה אנונימית. לא תמיד צריך לתת פרטים ולהגיד מי אתה כשאתה מתקשר, או להשאיר פרטים ולשאול איפה אפשר לפנות במקרה כזה או אחר, כדי לקבל הפניה. אפשר לפנות, להתייעץ אולי עם הרב של הקהילה, שאני בטוחה שאולי
שומע
מקרים כאלה ויש לו מידע.
אבל ודאי שצריך לפנות לגורם מקצועי.
כן.
וזה דגש, עוד לא אמרתי את זה בתוכנית, אני כמעט בכל תוכנית איכשהו זה בורח, אז אני אומר את זה עכשיו במכוון, לא לפנות לכל מיני יועצי אחיתופל, שיש להם כל מיני עצות, תעשי ככה, תעשי ככה, בהפרעת אכילה צריכים להתייעץ, עם מומחים להפרעת אכילה. הם מכירים את כל הדרכים והמניפולציות והשקרים, את כל מה ש, איך אנחנו מגדירים, את כל ההולוכי הילך, של ההפרעה הזאת, וחייבים להתייעץ איתם.
אולי גם, אני רוצה אולי להדגיש, כי זה משהו שלהורים לא נעים לעשות הרבה פעמים. כשהם יודעים שיש הפרעה, כמו שהאישה הזוטרה, שיודעים כבר שיש בעיה, והבעיה כבר פתוחה לגשת, שאם ההורים יכולים לגשת, ללא הילד, הילדה או הנערה, לאנשי מקצוע לקבל הדרכה, איך לגשת ולדבר על זה עם הילד. ואז כשאתה שאלת אותי קודם, איך עושים, איך ניגשים לבעיה בלי ליצור נזקים, או בלי ליצור התנגדות מאוד גדולה, ברגע שהורים מקבלים הדרכה של איך לפנות, ומה לעשות, והנער או הנערה מרגישים שמבינים אותם, או שמדברים אותם בצורה שהם יכולים לשמוע, הרבה יותר קל להביא את הנער או הנערה לטיפול.
אז למעשה את אומרת שלפעמים אפשר לטפל בנער או בנערה דרך ההורים, זאת אומרת שההורים יהוו את הצינור לטיפול, על ידי כך שהם יהיו מודרכים, איך לפעול בצורות נכונות.
איך לפעול בצורות נכונות, לפעמים הם משנים דברים בבית שהילד או הילדה נענים להם, ולפעמים זו גם הדרך בסופו של דבר להביא את הנער או הנערה או ילד והילדה לטיפול ובהסכמה ולא בהתנגדות. כי הרבה פעמים הורים מאיימים, אם לא תבוא איתי לטיפול, אז
ככה וככה.
ככה וככה.
יכול להיות שבבית יש בתים, כמובן שאנחנו לא מדברים על המאזינה שעל הקו, אבל אנחנו ככה פותחים את הנושא. יכול להיות שיש בתים שנושא האכילה הוא פשוט אישו, ופשוט צריך להפסיק לדבר על אוכל בבית. למשל, אני פעם שמעתי משפטים כמו, שאומרים לי ילד קטן, תפסיק לאכול, אתה תהיה שמן. או כל מיני משפטים שאם ההורים יהיו מודרכים ויבינו את הנזק שזה גורם, הם יפסיקו עם זה והנזק לא יהיה שם. עכשיו, לא בקטע של אשמה, לפעמים באמת, את רואה, אנחנו פה מוצפים בשאלות על ילד בן שנה וחצי וילד בן ארבע ועל ילדה שמנמנה בת חמש ובן שבע, כאילו, הרבה פעמים הורים לא מודעים לנזק שקורה מעצם זה שמדברים על אוכל בבית.
נכון, אבל אי אפשר גם בלי לדבר על אוכל בבית. אז אני חושב, אכלת פעם ארוחה בלי להגיד זה טעים, ישבת פעם בארוחת חג שלא מישהו אמר, אוף, אכלתי יותר מדי, מחר אני לא אוכל עכשיו לשבוע.
בוודאי, כל העיתונים מלאים בפרסומות, אחרי החגים מתחילים בדיאטה.
אז יש לנו גם, לדעתי, עניין פה חברתי, אנחנו לא חיים בבועה, ואנחנו מקבלים כל מיני מסרים כפולים ומשונים לגבי אוכל. לדבר על אוכל זה דבר בריא. לדבר על כמה אוכל טעים זה דבר בריא, אבל יש באמת את המקום הזה של ההבדל בין להטיף לאכילה כזו או אחרת כל הזמן, כל הזמן בזמן הארוחה. אל תאכל את זה, אתה תשמין, או אל תגזים מזה, אתה תשמין, לבין מדי פעם, אם מישהו אומר משהו, זה לא בהכרח פוגע. זאת אומרת, יש הבדל, צריך לדעת לדבר על האוכל, בלי גם להיזהר יותר מדי.
כן, אז בקיצור, הדרכה להורים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, השאלה אם למאזינה שלנו יש עוד שאלה, כי אני מבין שאתם תדברו עם נדיה אחרי השידור. בסדר, נדיה, מותר להגיד את איזה טלפון, לאיפה אפשר להפנות? יש איזשהו טלפון שאפשר להגיד אותו בסוף השידור, ככה נמתין עם זה? מה את אומרת?
אפשר יהיה להגיד בסוף השידור.
אוקיי, בסדר. אז המאזינה, תקשיב עד הסוף, אנחנו ממש כבר מסיימים. תודה שלית לשידור, אנחנו מחויבים לעוד שאלה אחת שנמצאת לנו פה על הצג, תודה לך. שאלה לדיאטנית, ילדה כבת 4, חכמה ופיקחית מאוד, אבל המניפולציות סביב האוכל מתישות אותנו כהורים. לא אוכלת כמעט כלום, מלבד כמה מאכלים ספציפיים. נגאלת מכל מה שלא אוהבת, צועקת בהיסטריה, היא מוצאת חתיכת גזר בצלחת. לא מוכנה בשבת ששום סלט יעמוד בקרבתה מלבד סלט החומוס. שאותו היא אוהבת. ומה שהכי מפריע, שהיא לא מוכנה לטעום שום מאכל. ישר היא אומרת, אני לא אוהבת מאכלים כמו פיצה, צ'יפס, אבטיח, שאין ילד שלא אוהב. יש לציין שאנחנו ההורים הורדנו פרופיל ולא מדברים על הנושא מולה. וכן יש לציין שמגיל קטן חשפתי אותה להכל. בקיצור, אין פירות וירקות ועוד מלא דברים. מה עושים? טוב, נו, את יודעת, זו שאלה שהאימא ככה, כאילו אומרת, אוקיי, אני לא אשמה בכלום, כי הרגלתי אותה להכל, ובכל זאת הילדה בררנית, ואפילו אוכל שילדים אוהבים כמו אבטיח, צ'יפס ופיצה, גם היא לא אוכלת. נו, אז ילדה בת ארבע.
ילדה בת ארבע שאוכלת את מה שהיא אוהבת, כמובן שכאימא את עושה את כל מה שאת יכולה, את חושפת אותה לכמה שיותר מאכלים שאת יכולה, והילדה עדיין בשלה, יש לה את הבחירה שלה, היא רוצה את זה ולא את זה. לפעמים היא מושפעת ממה שהיא רואה אצל ילדים אחרים, ולפעמים זה באמת הטעם האישי שלה שהיא מפתחת אותו דרך בררנות מסוימת. השאלה היא שוב, האם יש בעיה בהתפתחות? האם הילדה מקבלת את כל אבות המזון או לא? יכול להיות שאם אנחנו נסתכל על המאכלים שהיא כן אוכלת ועל המאכלים שהיא אוכלת במשך היום, אנחנו נראה שהיא אוכלת את כל אבות המזון. ושהיא בסדר, זו תמיד שאלה שאנחנו צריכים לבדוק קודם, לפני שאנחנו פוסקים ומחליטים שהילדה לא אוכלת טוב או לא אוכלת מספיק. מאוד כדאי לראות עם הצמיחה והתפתחות של התקינים.
אוקיי, תודה לך על התשובה הזאת. יש לנו עוד שאלה אחת שלא קשורה לשבוע, אז אני ממש מתנצל. מאזינים יקרים, תם ולא נשלם. הנושא הזה, בעזרת השם, אנחנו נמשיך איתו עם עוד מגוון של מומחים שיהיו פה. אנחנו בעזרת השם נביא בהמשך מנהלי מחלקות אשפוז שידברו על הטיפול האשפוזי, על החלק שלהם. אנחנו רק נזכיר למי שמבקש לדבר עם גברת נדיה, 03-686-9997. 03-686-9997. תודה לדוד קליגר, לישי פופובסקי ולך נדיה שהגעת לאולפן. תודה לכם מאזינים שעליתם לשידור, סליחה מכל מי שלא הספקנו לעלות אותו לשידור, בעזרת השם נתראה פה בשבוע הבא. ליל מנוחה.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
לכנס נשים ענק בבנייני האומה, יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כ"ד טבת, בנייני האומה, המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
שלום, אני תנחום.
ואני רובי.
ואני ישראל.
ואני גדי.
וביחד אנחנו חבורת תרי"ג.
הצטרפו אלינו וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית. רובי, איך מצטרפים?
מחייגים 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666.
סנובון רייב, משהו נפלא קורה לסבוני האסלה. סנובון רייב, סדרה